ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת דף קוף מם תת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. קודם כל רואים צורת משולש, זה המשך של סדרה שהתחלנו בשיעור הקודם של דף קוף מם חט. הם משולשים שמסמלים סדרה של שאלות בעניין מתנת שכיב מרע. אני אומר מתנת, אבל צריכים להרחיב את היריעה לכלול עוד אפשרויות נוספות. בצד, בשוליים, יש לנו נושא, וכתבנו שכיב מרע שמחר כל נכסיו אם עמד, האם הוא יכול לחזור. כמובן, אנחנו באמצע סוגיית שכיב מרע, ההמשך מבוסס על ידיעות מהשיעורים הקודמים. מתנת שכיב מרע, בניגוד למחירה, אמרנו כבר ששכיב מרע שנותן את כל מה שיש לו למישהו אחר, אם הוא עברי, הוא מקבל את הכל בחזרה, כי הוא נתן המתנה על הבסיס שהוא הולך למות, אבל אם הוא קם מחוליו, אז זה חוזר. עכשיו השאלה בעניין מחירה, איבאי אלוהו, ארבע שורות מראשי עמוד, מחר כל נכסיו מהו? אמר רב יהודה מרב, אם עמד אינו חוזר. זה בניגוד למה שאמרנו בעניין מתנת שמרה. אבל רשמנו פה מספר אחד, אם יש אחד חייב להיות שניים, וזמנין אמר רב יהודה מרב, אם עמד חוזר. ולא פליגי, אין כאן מחלוקת או סתירה בין הממות של רב יהודה מרב. הדאיתנהו לזוזי ביניהו, אם המזומנים, הכספים עדיין בעין, אז חוזר, אז ההוא שהיה שכיב מרע הוא יחזיר לה, לוקח את הכספים ומקבל את הנכסים שלו בחזרה. הדפרעינו בחובו, אם השכיב מרע קיבל את הכספים תמורת המחיר, המחירה, והוא השכיב מרע הזה שילם חובותיו עם אותם כספים, זהו, זה נקודת האל חזור. שוב פעם אנחנו פונים לשוליים. הנושא, שכיב מרע שהודה שמעות הללו של פלוני הם, האם הודעתו הודעה? איבאי אלוהו, שכיב מרע שהודה מהו. נפנה קודם לרשב"ם שלוש שורות מראש העמוד, איבאי אלוהו שכיב מרע שהודה ואמר בחוליו, שדה ומעות הללו של פלוני הם. אף הפי שהיינו מוחזקים בנכסים הללו שאינן של אותו פלוני, שהיינו יודעים שאין של זה המודה בהן לאחרים, מי אמרינן שהוא אומר כן שלא להסביע את בניו, כאילו לעשות רושם שהוא לא עומד להוריש שום דבר, הרי כל מה שיש לי זה שייך למישהו אחר. ואז במותו שיבוא הירושה, הבנים שלו לא יראו בעיני הציבור כאילו הם נהיו עשירים, אבל הכל הוא כאילו לא אמת, והבנים כן ירשו כי לא סומכים על הודעתו. או דילמה, כיוון דעודי עודי, מאחר שהוא הודה, נקבל את זה. יש פה מהלך, ואני שמח מאוד על איך הרשב"ם בפירושו הוא נותן לנו, נגיד, רוח גבית לשיטת הסימונים. אתם רואים, ברשב"ם, דיבור המתחיל הבא, תשמע, ואצלנו, בגמרות המסומנות, סימון ארוך, אתה שמע מצד לגמרא עם הפס המקווקו עד סוף העמוד. הרשב"ם, אתה שמע, תראו מה שהוא כותב, ומסקנה דהודעתו הודעה. וכאן המשבם הוא ממשיך עם, הוא מעלה קושיה ומתרץ אותה, אבל הוא כבר מקדים כי המהלך פה להוכיח את השאלה האם הודעתו הודעה או לא, זה נראה רק בסוף, וזה לא יהיה כל כך ברור במילים, אלא מהבנת המעשה, יהיה כאן סיפור מעשה, ומהבנת המעשה נוכל להבין שכך היא המסקנה, שהודעתו כן הודעה. וגם אני אולי אני אקרא משהו אולי מוקדם קצת, אבל בכל אופן ברבנו גרשום לקראת סוף הפירוש שלו, בערך 7-8 שורות מסוף הפירוש, יש לנו כוכביות בתוך הרבנו גרשום למטה, כתוב ותפשוט לך מהכה, זה סוף המהלך, דוגמה, שכיב מרע שודה קני, זה תופס מדעת כיף רביקה אחי, כי רביקה הוא מופיע בסוף הגמרא, אז כך נבין את הדברים. עם כל ההקדמה הזאת אנחנו נפנה לגמרא. תשמע דאיסו גיורא, שם אדם הוא נראה בהמשך, הוא היה האבא הביולוגי של בנו רמי, והוא סליחה רב מרי, רב מרי הוא היה בן של בת של שמואל, זאת אומרת סבא של רב מרי היה שמואל מצד אמא שלו, ואיסו גיורא הוא בא על בת של שמואל, והורתו של רב מרי הייתה שלא בקדושה, דהיינו אבא שלו עדיין היה נוכרי, ואחר כך איסו גיורא הוא התגייר. הרקע הזה חשוב להבנת המשך הסיפור. יש עוד דין שחשוב לדעת, שגר שמת ללא יורשים נכסיו הפקר, כל מי שקודם בהם זוכה בהם. אז עכשיו הסיפור, איסו גיורא הווה לי תריסר אלפי זוזי בי רבה, אותו איסו גיורא שהיה אגב חולה אנוש, הוא היה שכיב מרע, היה לו בבעלותו תריסר 12,000 זוזים, ואותם כספים היו מונחים ברשותו של רבה, נגיד רבה היה שומר על הכספים האלו. רב מרי ברי, הבן של איסו גיורא, בן אני אומר בן ביולוגי, אורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה הווי, הוא בי רב הווי. רב מרי, הבן של איסו גיורא, אמו, בת של שמואל, הרתה בו בזמן שהגבר לא היה יהודי, דהיינו איסו גיורא עוד לא התגייר, אבל עד שנולד רב מרי, איסו הזה הוא התגייר, זה לידתו בקדושה, אבל מאחר שהורתו שלו בקדושה, אותו רב מרי אינו נחשב יורש, אז אותו איסו גיורא, נכון הוא גר, אבל הוא בזמן פטירתו הוא לא משאיר יורשים, יורשים כוונה יורשים כפי דין תורה. אותו רב מרי גם כן ישב בישיבה בי רב הווה, היה נמצא נגיד מרוחק בישיבה. אמר רבה איכי, עכשיו תשימו לב שיש כאן הרצאה ארוכה של רבה, וסימנו את זה בהתאם בצד הגמרא פס אנכי עם שמו של רבה פס מקווקו. אמר רבה היכי נקנינו רב מרי לעני זוזי, איך רב מרי יכול לקנות את המזומנים האלו? אולי נקדים קצת את המאוחר. רבא בעצמו הוא שם לב על הכספים האלו, זאת אומרת בראשו היה לו הזדמנות לתפוס את הכסף לעצמו. ורבא ברבנו ברשבם לקראת סוף השורות הקצרות אמר רבא במאי קני להו ילקח אני זוכה בהן דנכסי הגר דינן כהפקר והרי אין בידי והנני קודם וזוכה. אז רואים כבר עכשיו שרבא שם עינו על הכספים האלו. אז רבא אומר אולי באופן ריטורית, איך רב מרי יכול לקנות לקבל את הכספים האלו? ויש פה עכשיו סימון חדש, סימון צורת כתר, ובצד במבנה כתבנו סדרה של דרכי קניין שרבא דוחה במעשה דרב מרי, כל מיני הצעות שמיד הוא אומר הם לא יעילות. לכן אני אמרתי שרבא כאן מדבר עם הלת השאלות, אבל הן שאלות רטוריות. במילים אחרות הוא אומר, זה לא יעזור וגם זה וגם זה. נראה עכשיו. אי בירושה, אם תחשבו שרב מרי יכול לרשת את הכספים האלו, לאו בר ירושה הוא. כפי שהסברנו מקודם, הוא לא שייך בירושה, אבא שלו. לא, הגדרנו אותו רק כאבא ביולוגי. אבל בזמן שהוא בא על 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 האישה בת של שמואל לא היו בכלל זוג נשוי, ולא רק שלא זוג נשוי, הוא היה בכלל גוי. אי במתנה, זאת אומרת מתנת שכיב מרע, כאן יש דין חדש בשבילנו, מתנת שכיב מרע כירושה שביו רבנן. אמנם אני חושב שאפשר לומר ראינו את הניצנים ל לדין הזה, אבל כאן זה שחור לבן. היכולת לשכימה להעביר נכסה במתנה זה כמו דיני ירושה. מה הכוונה? כל אחד איתה בירושה איתה במתנה. בן אדם שיכול לרשת מאביו, אז הוא גם יכול לקבל משכיב מרע במתנה. כל אחד דלתי בירושה, אדם שלא שייך לקבל מכוח ירושה, לתי במתנה, גם לא שייך אצלו מתנה. אז כאן אם מסתכלים על היחס בין רב מרי ואיסו גיורא, איסו גיורא לא היה מוריש לרב מרי, לכן איסו גיורא לא יכול להעביר במתנת שכיב מרע לרב מרי. אם במשיכה שרב מרי ימשוך את הכספים, לתנגבי רב מרי, הכספים אינם אצל רב מרי. הזכרנו מקודם שהוא היה בירב, הוא היה בישיבה, הוא לא היה אצל הכספים. אי בחליפין, זאת אומרת שדרך קניין חליפין רב מרי יכול לקבל את הכספים, אין מטבע נקנה בחליפין. יש מגבלה בהעברת מטבעות, והמגבלה הזאת אומרת שקניין חליפין הוא לא אמצעי להעברת מזומנים. אי אגב קרקע להערה, אם נגיד רב איסו גיורה היה מקנה לבנו חתיכת קרקע, נכון שהוא אם שוב פעם, אם רב איסו גיורא היה מקנה, עכשיו צורת הקניין זה לא חשוב כעת, אבל אם הוא היה מקנה לרב מרי קרקע ואומר לו, אגב הקרקע שאני מקנה לך אתה גם כן מקבל את הכספים, זה נקרא קניין אגב. אבל מה לעשות, לאיסו גיורא לא היה לו קרקע. אי בממד שלשתן, יש עוד צורה שאפשר להעביר פריטים. נעמיד שלושה האנשים הבעלים של הדבר, כמו איסו גיורא פה בעלים של הכספים, והמקבל, זאת אומרת רב מרי, וזה שנמצא כעת אצלו הפריט, דהיינו רבה, אז אם, או, אם שלושתם עומדים, יש אפשרות שאיסוגיו היה אומר לרבה, תשמע, במקום להחזיר לי את המזומנים, תיתן לרב מרי את הכספים. אז רבה ממשיך לדבר, היא שלח לי, אם ישלחו אליי, תבוא להיות חלק מהמעמד שלשתן, לא, אז יונה, אני לא מתכוון להצטרף, להיות אצלם, אני רוצה לזכות. אז בכך רבה אומר, אני יכול לזכות בכספים, אני תופס אותם ומודיע שאני זוכה מן ההפקר. דהיינו, כמובן, אחרי שימות איסור גיורה. מה תקיף לרב איקה ברי דרבמי? רב איקה מתקיף את עמדת רבה. למה אתה אומר שאין דרך שיוכל רב מרי לזכות בהן? עמי ולא די איסור, למה שאיסור לא יגיד בלשון הודעה דהלין זוזי דרב מרי נינו ולקנינו באודיסה, שאיסור יכריז הכספים האלו, הזוזים האלו הם של רב מרי ויקנה אותם באודיטה בהודעה. אגב, אולי הספקתם לשכוח, בקלות אפשר, במשולש האחרון שראינו למעלה, השאלה הייתה שכיב מרע שהודה. מהו? האם ניקח ברצינות ההודעה שלו, או הוא אמר את זה רק כדי שלא להסביע את בניו? מה רב איקה מציע בו? שיודה, כפי בדיוק השאלה שלנו. אז אם רב איקה מציע את זה כאמצעי להעביר את הכספים מעצמו, מאיסור לרב מרי, כנראה זה שדבר שהיה עובד, זה דבר שהוא רציני, אנחנו נאמין להודעה. הדהכי, בינתיים נפק אודיטה מבי איסור, יצא בדיוק הדבר הזה. נגיד שהם שמעו את הוויכוח בין רבה ורב איקה, או במילים אחרות שמעו את הקושיה של רב איקה על רבה, ויצא הכל וזה הגיע לאוזניו של איסור, והוא עשה את זה. עוד פעם נקרא את השורה, הדהכי נפק אודיטה מבי איסור, יצא מביתו של איסור הודעה מצידו שהכספים שייכים לרב מרי, איקפד רבה, ורבה הקפיד על זה, אמר כמגמרי תנתה לאינשי ומפסדי לי. הם מלמדים איך לטעון, ובכך אני מפסיד, אני רבה מפסיד. קראנו מקודם את הרבינו גרשום, אבל זה הזדמנות לקרוא אותו עוד פעם לקראת סוף העמוד, איפה שקראנו מקודם, מצוא כוכביות, ותפשוט לך מאחה, בוא נסיק מפול, שכיב מרע שעודה, קני. איך נסיק את זה? מדעת כיף רב איקה אחימי, מכך שרב איקה הלה את ההודעה כהצעה להעביר את הכספים. אז זה כן רציני, ובקשר לשאלה שבו פתחנו את הקטע, אז ההודעה כן עובד, וזה לא רק כדי שלא להסביע את בניו, כמו שראינו מקודם ברשבם. אנחנו מתקדמים לעמוד ב'. כאן זה ציטוט מהמשנה בדף קוף מהמבב עמוד ב'. אנחנו דיברנו על שכיב מרע שהוא נתן במתנה את נכסיו, שיער קרקע כלשהו, מתנתו קיימת. מה הכוונה? שאפילו אם הוא עברי, המתנה שלו יהיה מתנה, הוא לא מקבל את הנכסים בחזרה. בצד יש לנו נושא וכתבנו, אחד הקטני שיער השכיב מרע קרקע כלשהו, מתנתו קיימת אפילו אם יקום. הגמרא מביאה דעות דזה לאו דווקא, אלא גם שיער מטלטלין הווי שיעור, והי דקטני כלשהו הביטוי הזה כלשהו, היינו כדי פרנסתו, מספיק אדמה שהוא יכול להתקיים ממנו. הגמרא, וכמה כלשהו שהמשנה הזכירה שהוא ישיר קרקע כלשהו, כמה זה? אמר רב יהודה, אמר רב, קרקע כדי פרנסתו. נשים לב שזה א', שיטה ראשונה להסביר כלשהו, ב', ורב ירמיה בר אבא אמר מטלטלין כדי פרנסתו. לפי רב ירמיה, ונראה את זה בהמשך הגמרא, נכון המשנה השתמשה בביטוי ובמילה קרקע, לפי רבים הזה לאו דווקא קרקע, זה גם יכול להיות מטלטלין, שאותו שמיר משאיר אצלו מטלטלין שממנו הוא יכול להתפרנס, אולי להזכיר אותם או לעבוד איתם ולעשות דברים מהם, וזה מספיק כדי פרנסתו, אז מתנתו קיימת. רואים שאותו שכיב מרע הוא לא כל כך חשש מ מוות, אחרת הוא לא ימש עיר אצלו הדברים האלו. אמר רבי זירא, חשוב לדעתי לעקוב אחרי השמות בהמשך הגמרא. רבי זירא הוא מבסוט ממה שהוא שמע, כמה מכוונן שמייטת דסבי, כמה נכון מדויק ההוראות של הרבנים ששמענו. והוא מסביר קרקע, למה זה, אמרנו שזה שיעור שמבטיח הקנאת המתנה של השכימרה, שאמרנו מתנה במקצת. תמה, מי, דאי קאי, אם הוא יקום מחוליו, סמיך עלי. אמרנו שהשיעור של קרקע שיאפשר הקנאת המתנה, זה הסיבה שהקרקע נחשב שיעור, כי הוא יכול לסמוך עליו לקיומו. מטלטלינמי איקאי סמך אליו, גם מטלטלין אם הוא משאיר אצלו מספיק כדי להתקיים, זה גם דבר שהוא יסמוך עליהם להמשך קיומו. אז כאילו רבי זירא לא, כמו שרבי ירמיה התבטא, מטלטלין גם כן נחשב חלופה לקרקע בתור מתנת שמירה במקצת. מתקיף לה רב יוסף. אז רב יוסף הוא מתקיף את רבי זירא, ומהי כוונתה? אמרת, הוא משתמש בביטוי של רבי זירא, הוא אומר, רבי זירא אמר כמה מכוונן, אז כוונתה זה אותו מובן. הוא אומר כמה, איזו דייקנות ונכונות יש פה בדינים של רב יהודה ורב ירמיה. רב יוסף ממשיך להתקיף, ואנחנו מנסים פה לנווט עם מספור ואותיות. אנחנו שמנו פה ב', זה כי ההתייחסות של רב יוסף הוא מתקיף את שתי הדעות של רב יהודה ושל רב ירמיה, אבל בסדר הפוך. אז הוא אומר, מן דאמר, זה תחושת רב יוסף על רב ירמיה, מן דאמר מטלטלין, איך אתה יכול להגיד שמטלטלין מהווים שיעור במקצת? הרי קרקע תנן. המשנה הזכירה שיר קרקע כלשהו, לא מטלטלין. השתמשו פה באותיות, המספרים, המספור הזה הוא יהיה לתועלת בהמשך הגמרא. קודם, אז השאלה הראשונה של רב יוסף הוא נגד רב יומיה, איך רב יומיה יכול להציע שמטלטלין נחשב שיעור בזמן שהמשנה נקבה בקרקע? ונגד רב יהודה, רב יוסף מקשה, מן דאמר כדי פרנסתו. רב יהודה מרב הסביר את המשנה שהזכיר קרקע כלשהו, זה לא כלשהו, זה לא כאילו ראש סיכה, אלא מספיק כדי לאבד את אדמה ולהתפרנס ממנו. אבל כלשהו תנן, קושיית רב יוסף הוא שוב פעם עדיקות במה שכתוב במשנה. כדיינו, כלשהו, לא מספיק כדי להתפרנס ממנו. אפילו, או במילים אחרות, אפילו שיעור של הרבה פחות נחשב שיעור. אמר לי אביי, עכשיו מתחיל מהלך מאוד, מאוד מאוד מסודר, ואשרינו שיש לנו את ההזדמנות לנצל את הגמרות המסומנות, שיטת מפת התלמוד. קודם כל בצד יש לנו מבנה, ובמבנה אתם רואים את הצורה של צורת הכתר. אנחנו קוראים לזה מעקב. עם השפיצים למעלה הם יהיו תשובותיו של אביי לרב יוסף לטובת רבי זירא. זאת אומרת, רבי מחזק את עמדת רבי זירא, אבל בכל שלב יהיה הדחיות של רב יוסף, וזה כשהכתר מתהפך. אבל בעבר לזה, שוב לדייק במבנה הגמרא, השתמשנו במספרים רומאים לפני כן. אצל התקפת רב יוסף שמנו מספר רומאי אחד על המילה קרקע, וכאן אביי מחזק שהדין של רב ירמיה שהוא אמר מטלטלין כדי פרנסתו, המילה קרקע הוא לא בא לאפוקי מטלטלין. זו טענת אביי. נכון, כתוב קרקע במשנה, אבל זה לא דוחה את האפשרות שהציע רב ירמיה לכלול גם מטלטלין. אז זה מה שאביי עושה על ההתחלה. פה נקרא רק קצת כדי להבין מבנה הגמרא, ואחר כך נחזור לקריאה שוטפת. אז אביי אומר, וכל היכא דתני קרקע, קרקע דווקא? מה, בגלל שכתוב קרקע זה בא לפוקי מטלטלין? זה בעצם מה שרב יוסף רצה לטעון. אבל אביי דרך מקור יראה שלא כן הדברים. אם נתקדם לדף קוף נון עמוד א', שלוש שורות מראש העמוד, מה אתם רואים? רואים כתר הפוך. זה רב יוסף בא לדחות את הוכחת אביי. אז רב יוסף בכך הוא מתבצר בעמדתו, שאם כתוב קרקע זה לא יכול להיות גם מטלטלין. אם נתקדם עוד כמה שורות בדף קוף נון עמוד א', רואים עוד פעם צורת כתר, אבל צמוד אליו מספר רומאי 2. זה מתקשר למספר רומאי 2 שראינו בקוף מ"ט עמוד ב', ושם היה התקפת רב יוסף על רב יהודה, והוא, רב יוסף, התקיף אותו: איך אתה מרחיב כמות הקרקע כדי שנחשב שיעור במתנת שמירה רק אם זה כדי פרנסתו? הרי המשנה אפשרה שיעור גם בכל שהוא, וזה היה טענת רב יוסף נגד רב יהודה. אז רב יוסף, מה תפיסתו? שוב פעם, דייקנות כזאת עם, או עם גישה עם מגבילה. אם כתוב כך, זהו, כתוב כלשהו. מה הבעיה עושה פה? אז פה, שוב פעם, רק נקרא בדף קוף נון עמל א', את הכתר עם השפיצים למעלה של הבית, ובכל איכא דתני כלשהו לשיעורה. מה אתה אומר, כלשהו זה ממש עם מיקרוסקופ כדי לראות את הכמות, והוא לא דבר שהוא שייך בשיעור מורחב יותר? אז זה הבית מנסה לבסס בכך את דינו של רב יהודה, שקרקע כדי פרנסתו. שוב פעם, בעוד כמה שורות עם רב יוסף, עם כתר הפוך, רב יוסף דוחה את הוכחת אביי. כך שוב פעם רבי יוסף מתבצר בין דתו, שאם כתוב במשנה כלשהו זה כך, כלשהו לא, ובכך יש נחשב שיעור, ולא צריך להיות עד כדי כך שיהיה כדי פרנסתו. אני מקווה שהצלחנו במידה מסוימת להפיר את המבנה. רבי יוסף מתקיף את שתי הדעות שרבי זרע התלהב מהם, והאביי מנסה לדחות את התקפת רבי יוסף, אבל בסופו של דבר רבי יוסף עונה אחד אחד לטענותיו או להוכחות שניסה להביא. עם זה נחזור לגמרא. אנחנו ממשיכים עם אביי. גם תשימו לב שיש לנו סימון ארוך עד שורה שלישית בקוף נון עמוד א' עם דבריו של אביי. אמר לי אביי, וכל אחד תני קרקע, קרקע דווקא, זה שאתה רב יוסף רצה להתקיף את רב יומיה שהכניס מטלטלין לאפשרות כשיעור, למה לא? מה, בגלל שכתוב קרקע? והתנן, אני רק מציין שעיקר הקושיה של אביי על רב יוסף, עיקר הנקודה, זה יופיע בראש עמוד הבא, בקובדיו קובנון עמוד א'. יש כאן משנה, אומר, הכותב כל נכסיו לעבדו, יצא בן חורין. הרי עבד, עבד כנעני זה חלק מהרכוש של בן אדם. אז אם בן אדם הזה כתב את כל מה שיש לו, כוונה כולל העבד, הוא כותב את זה לעבד, הוא בעצם משחרר את עבד, העבד קונה את עצמו גם כן. שיער קרקע כלשהו לא יצא בן חורין. נסביר שעבד בתורה הוא קש לקרקע. ואם הבן אדם שיער לעצמו, נכון הוא כותב את כמעט כל נכסיו לעבדו, אבל הוא משייר לעצמו קרקע כלשהו, אז עבד לא יוצא בן חורין, כי העבד הוא גם כן נחשב כקרקע. אנחנו סימנו סוגריים עד סוף המשנה פה, ובכוכבית בשוליים כתבנו סוגריים, אלו אינם לשם דילוג, אלא להראות עיקר הוכחה בא מפירוש דברי התנקמה בעמוד הבא. עם ההבנה הזאת נתקדם ישר בגמרא. רבי שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין, גם אם הוא משייר לעצמו קרקע, כי לפי רבי שמעון העבד לא נכלל בהגדרת קרקע, עד שיאמר כל נכסי נתונים לפלוני עבדי חוץ מאחד מריבו שבהן. אם הוא אומר כך, אז מה זה באחד מריבו שבהן? זה העבד עצמו. אז הוא אומר, אני מקנה את הכל לעבד חוץ מעבד. אז אם הוא משמש בזה, אז העבד לא יצא בן חורין. אנחנו רוצים רק להדגיש את התנקמה לבינתיים, שהוא אמר שיער קרקע כלשהו לא יצא בן חורין. ואנחנו ממשיכים בדף קופנון, ואמר רב דימי בר יוסף, אמר רבי אלעזר, עשו מטלטלין שיעור אצל עבד, ולא עשו מטלטלין שיעור אצל כתובה. האמת היא משפט השני פה, ולא עשו מטלטלין שיעור אצל כתובה, זה פחות חשוב לנו. אנחנו רוצים להדגיש את המשפט הראשון שלו, עשו מטלטלין שיעור אצל עבד, דהיינו מה? גם אותו אדון שכותב את כל נכסיו לעבדו, והוא האדון הזה שיער מטלטלין כלשהו אצלו, העבד לא יוצא לידי חירות. מה רואים מפה? שלמרות שכתוב במקור קרקע, שיער קרקע, קרקע זה לאו דווקא, זה גם יכול להיות מטלטלין. זה העיקר. מה שכתוב פה ולא עשו שיעור מטלטלין אצל כתובה, זה אפשר ללמוד על כך יותר אם לומדים את הרשב"ם, אבל דרכנו במפת התלמוד זה להדגיש את, את הזרימה, את המבנה של הגמרא, ובכך אנחנו נסמוך על, על כל אחד מכם שתסתכלו ב, ב, ברשב"ם כדי להבין את המשפט השני. שוב פעם, מה הבעיה מראה לרב יוסף? הנה, יש משנה, המילה קרקע מופיעה, ובפועל זה לאו דווקא אותו אדון שכותב כל נכסיו לעבדו ושיר מטלטלין כלשהו, גם כן העבד לא יצא לחירות. ואולי רק נוסיף את, את המובן מאליו, ובכך המשנה שלנו מאפשרת, למרות ששיר קרקע כלשהו אז אין מתנת השכמי המתנה, גם אם שיר מטלטלי כדי פרנסתו, כמו אצל קרקע המתנה, מתנתו של השכמי יהיה מתנה גם אם הוא קם מחוליו. בא רב יוסף ודוחה, אתם בדין הוא דלא ליטני קרקע, במקור שהבאת הכותב כל נכסיו לעבדו וכולי שיר קרקע כלשהו, היה בעיקרון אפשר לא לכתוב את המילה קרקע בכלל. ואולי רק נדגיש שיש הפניה לדף קוף נון תת עמוד בית דרך הכוכבית שלנו, את ה, יש לנו סימון של שתי כוכביות בצד אצל הגמרא שמחזיר לדף קוף מם תת עמוד בית, שמופיע במקור שהכותב כל נכסיו את המילה קרקע. כאן רב יוסף אומר שבאמת לא היה דחף לכתוב דווקא קרקע, ואיידי דתן הרשע וכולי וכולי, אז לכן היה גם בסיפה המילה קרקע. אבל באופן כללי, אם רואים את המילה קרקע, הוא באמת דווקא קרקע להפוקים מטלטלין. שוב פעם אנחנו נחזור. מהמקור שאתה הבאת נגדי, אומר רב יוסף, שמה באמת בדין הוא דלא ליטני קרקע, לא היה צורך לכתוב קרקע. נכון, אצל הדין הזה שכותב כל נכסיו, גם אם הוא שיר מטלטלין אני מסכים, העבד לא יוצא לחירות. אז למה כתבו קרקע? ואיידי דתנא רישא, אנחנו ממשיכים בגמרא שורה רביעית מראש העמוד, ואיידי דתנא רישא, וכאן יש ציטוט במקור, רישא של המקור, אם מדלגים לסוף המסגרת, משום הכי קטני קרקע, לכן בסיפה גם כן השתמשו במילה קרקע, בדין הזה שכותב כל נכסיו. אבל שמה בסיפה זה באמת לאו דווקא, אבל באופן כללי אם רואים את המילה קרקע זה דווקא. והאמת היא שגם ברשע שנצטט פה המילה קרקע היא דווקא. נקרא את זה עוד פעם, ואיידי דתנא רשע, וכאן הציטוט, רבי עקיבא אומר קרקע כלשהו. אז יש כאן רשימה של הלכות, לא צריכים לתעכב על, על, על הפירוש הלכות, רק לדעת שבהלכות הבאות יש רשימה של ארבע הלכות, כאן צריכים קרקע. למשל, אחד, קרקע כלשהו חייבת בפאה, זה משאירים פינת השדה לעניים שלא קוצרים אותו לטובתם, ובביקורים שלוש, ולכתוב עליהם פרוסבול, שרק אם הלווה מחזיק ברשותו קרקע כלשהו, בניגוד למטלטלין, אז אפשר לכתוב את הפרוסבול שמאפשרת למלווה לגבות חובו גם אחרי שנת השמיטה. ארבע, ולקנות עמהם נכסים שאין להם אחריות בכסף ובשטר בחזקה, שיש אפשרות, והזכרנו את זה מקודם, שאם יש, יש לבן אדם רצון להעביר מטלטלין למישהו, הוא יכול לעשות אחד מדרכי הקניין, זה קניין אגב. דהיינו, אני מקנה לבן אדם קרקע, אפילו כלשהו, ואיך אני מקנה לו את הקרקע? בכסף או בשטר או בקניין חזקה. ואגב, הקרקע, כל שביל שאני מקנה לו, אני מביא לו גם כן מטלטלים, בלי צורך לעשות שום קניין על המטלטלים ישירות. אז בגלל שברשע הזה, בציטוט הזה, עם ארבע הלכות האלו שהם שורים באמת לקרקע דווקא, משום מה אחי, קטני, קרקע, לכן בספר שהופיע בחוף, מם תת עמוד בית, נכון שאומנם זה הופיע מוקדם, אבל בפועל הוא הספר, משום כך הזכירו את המילה קרקע. אבל בספר הזה שהכותב כל נכסיו לעבדו והוא שיער קרקע, שם זה באמת לאו דווקא. אבל באופן כללי, אומר רב יוסף, כולל משנתנו, אם כתוב במתנת שכימה שיער קרקע כלשהו, קרקע ולא מטלטלים. הבאי עונה לרב יוסף פה בקשר לדין, שדין ששמה בקוף ממתת עמודת רשמנו במספר רומאי 2, בקשר לדין של רב יהודה שדיבר על הקושו של המשנה, הוא לפי רב יוסף, אם כתוב קושו זה רק קושו, זה אפילו קושו לאו לא עד כדי פרנסתו, גם אם הוא משאיר קרקע, גם אם הוא משאיר כלשהו, זה מבטיח שהמתנה תהיה מתנה גם אם הוא קם מחוליו. אז בעיניו של רב יוסף הביטוי כלשהו צריכים לדייק או להגיד דווקא כלשהו ולאו דווקא יותר. שואל אביי, וכל אחד דתני כלשהו לתלי שיעורה, אם כתוב כלשהו, מה זה לא, זה צריכים להבין את זה ככה, כלשהו, משהו מיקרוסקופי, ולא דבר שהוא יותר מורחב, והתנן. רבי דוסה בן יוקרס אמר, חמש רחילות, פה אולי רק נקדים במילה, יש מצווה שנקראת ראשית הגז. בגזיזת הצון, כמות מסוימת, והגמרא מסכת חולין מרחיבה דיבור על הדינים האלו, חלק מהגזיזה היא מתנה לכהן. כמה גזיזה אדם צריך לעשות כדי להתחייב בראשית הגז במצווה הזאת, אז יש מחלוקת תנאים, וכאן יש התייחסות לדין הזה. רבי דוסה בן יוקרס אומר, חמש רחילות גוזזות מנה ופרס חייבות בראשית הגז. זאת אומרת, לפיו כל כבש שגוזים ממנו כמות כזאת מנה ופרס, אם יש לך חמש כאלו, אז יש התחייבות לתת לכהן ראשית הגז. והחכמים אומרים, חמש רחילות גוזזות כלשהן. הבלטנו כמובן את הביטוי כלשהן, במשנה שלנו גם כן ראינו את הביטוי כלשהן. איך רב יוסף תופס את המילה כלשהן? ככה, כפשוטו. ואמרינן, אנחנו ממשיכים בגמרא, וכמה כלשהן? אמר רב, מנה ופרס, ובלבד שיהיו מחומשות. הכוונה שבין כל חמשת הכבשים האלו תגזוז מהם סך הכל מנה ופרס, ובתנאי שמכל כבש אתה מוריד חמישית של הכמות הזאת, של הכמות של מנה ופרס. אם כן, אם יש לך חמישה כבשים שאתה מוריד סך הכל מנה ופרס, וזה מחולק שווה בשווה בין כל כבש וכבש חמישית מנה ופרס, אתה מתחייב בראשית הגז. אין צורך באמת לתעכב על הפרטים, פרטי הלכות של ראשית הגז כעת. מה כן חשוב? הנה, מצד אחד משנה משתמשת בביטוי כלשהן, וזה לא סייר אחד, זה כמו שרב אומר מנה או פרס. אז גם אצלנו אומר רביי, המשנה דיברה על מתנת שכימה שהוא שיער בו קרקע כלשהו. מה זה כלשהו? יכול להיות שכלשהו זה כדי פרנסתו, כמו שאמר רב יהודה אמר רב. זה לא, זה לא, זה, זה נגד מה שרב יוסף רצה לטעון. רב יוסף רצה לדחות את רב ידע מרבה. איך אתה אומר קלקל כדי פרנסתו בזמן שמשלם כותבת כלשהו? והנה כאן רואים משנה שכותבת כלשהו, וזה לא דווקא כלשהו. רב יוסף דוחה. התם בדין הוא דלא ליתני כלשהו. בדיני ראשית הגז לא היה צורך לכתוב כלשהו. ואיידי דקמר תנא קמא שיעור רבה, זה היה רבי דוסא בן יוקנס, הוא אמר שיעור פי חמש ממה שהחכמים אמרו. אז השיעור של חכמים הוא מזערי ביחס לשיעור של רבי דוסא בן יוקנס. שוב פעם נקרא, ואיידי דקמר תנא קמא שיעור רבה, אמר אירו נמי שיעור זוטרה וקרילה כלשהו. אתה רוצה להקטין באופן משמעותי, בסדר, אז אתה תזרוק את הביטוי כלשהו, אבל אולי דווקא. אבל שוב פעם אני מדגיש, שמה הביטוי כלשהו לאו דווקא, ההשתמשוש בו זה רק בגלל שהתנא קמא אמר איזה שיעור ענק, שיעור מנופח, אז בעיני חכמים כמובן, והחכמים הגיבו עם שיעור קטן מאוד ביחס לתנא קמא, אז להשתמש בביטוי כלשהו. אבל אצלנו שחיב מרע ששיעור קלקל כלשהו, ואין כאן איזו תנא קמא שהוא מגיב עליו, כלשהו דווקא. והרשב"ם כאילו מסכם את זה בשורות הרחבות מתחת לגמרא, שיעור הרבה מנה ופרס לכל אחת. זה מה שתנא קמא רב דוסא בן יוקנס אומר, תנא סיפא נמי שיעור זוטא, לכן הוא השתמש בביטוי כלשהו. אבל מתנית דקטני כלשהו דווקא הוא, המשנה שלנו בעניין מתנת שכיב מרע ששיער קרקע כלשהו, דווקא הוא, זה המתנה תתקיים גם אם הוא משאיר אצלו קרקע כלשהו ולא כדי פרנסתו. והיו כך לא מכוונן שמיתא דסבי. תראו את הביטוי שמשתמש בו הרשב"ם, מזכיר מה שרב יוסף ורבי זיירא השתמשו בביטויים האלו, אז הוא מסיק, הגמרא מסיקה כעמדת רב יוסף. עד כאן שיעורנו להיום.